שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום, שלום, שלום.
תשמע, הדולר ממשיך להיחלש והיום הוא כבר ירד לרמה הנמוכה ביותר שלו מזה 25 שנה, הוא נגע בשער של 3.10 שקלים. קצת נבהל, התאושש מעט בהמשך, אולי כי בנק ישראל התערב, וזה מלמד אולי על רמה חדשה שבנק ישראל יכול לחיות איתה בשלום, אבל לא התעשיינים שכרגיל זועקים כדי שהממשלה ובנק ישראל יעשו משהו. כי מה לעשות? הם די התמכרו להתערבות הזו של בנק ישראל. אז מה צריך לעשות הנגיד כעת? אנחנו נשאל את יוסי פריימן, מנכ"ל חברת פריקו.
מיד לאחר אישור תקציב המדינה הצפוי בסוף השבוע הזה, אם לא יהיו הפתעות כמובן, אמורה להיחתם גם עסקת חבילה בין האוצר, התעשיינים וההסתדרות. היא כוללת העלאת שכר המינימום ל-6,000 שקל בכמה פעימות, וגם להקפיא את השכר במגזר הציבורי לשנה אחת. זה מאוד מינורי בהשוואה לציפיות שנבנו במשרד האוצר למהפכה והתייעלות במגזר הציבורי, וזה נובע כנראה מאופיה של ממשלת השינוי. משנים, אבל מעט. נתי טוקר, כתב המקרו, יהיה איתנו בעניין הזה.
חברת קצא, ראשי תיבות של קו צינור נפט אלת אשקלון, היא אחת החברות הכי בעייתיות במגזר הממשלתי. היא פועלת תחת חיסיון, משום שבעבר היא הייתה בבעלות משותפת של ישראל ואיראן, אך החיסיון הזה מנוצל להתנהלות שערורייתית. למשל, החברה חתמה על הסכם לשינוע נפט מהאמירויות, בלי לידע את משרדי האוצר, האנרגיה והגנת הסביבה. אז בין החברה לבין שרת הגנת הסביבה, תמר זנדברג, יש מתח רב, והשרה הפורטה לאנשי משרדה לנתק מגע עם נציגי קצא. אבי ברלי יעשה לנו סדר בסכסוך הזה. יאללה, מתחילים.
שלום ליוסי פריימן.
שלום וברכה.
מנכ"ל חברת פריקו לסיכונים פיננסיים ומומחה בשוק מטבע החוץ. קודם כל תאר לנו מה קורה במסחר, מה קרה הבוקר ומה קורה בהמשך היום, ואחרי זה ננסה לפצח את המגמות ואת הסיבות לכל הדברים האלה בטווח הקצר ובטווח הקצת יותר ארוך.
למעשה התהליך שאנחנו רואים, אפשר להגיד בגדול, 3 השבועות האחרונים, שזה עץ המתח מאוד משמעותי מכמה מקורות, שאלה מקורות שבדרך כלל מוכרים מתח, אולי נרחיב עליהם טיפה בהמשך, העץ הזה המשיך לפקוד את השוק, ולכן ירדנו לעבר רמה שעד כה ידענו, שבכל התהליך האחרון, בינואר האחרון, כאשר ירדנו לעבר הרמות של 3.10, 3.11, ראינו את בנק ישראל מתערב במסחר, והיום בעצם למעשה מה שקרה, אנחנו גם שמענו קצת קולות שבאים ובעצם מדברים על העובדה שהתעשייה הישראלית, ובמיוחד התעשייה המקומית, יהיה לה קשה מאוד להתחרות שהייבוא יהיה כל כך זול, ומצד שני כמובן שהייצוא, תעשיות ההייטק, הולכות לסבול מאוד מאוד קשה מהעובדה שהשערים בעצם יורדים בצורה כזו משמעותית. כל הדברים האלה יחד באיזשהו מקום הביאו מישהו לעשות משהו. אנחנו אומרים מישהו לעשות משהו כי הערכה שזה בנק ישראל פועל בשוק היא כמובן הערכה כזו שהיא נובעת מהעובדה שעד כה בירידות למטה, כל הקניות שראינו והיו קניות לא מבוטלות, הם לא היו בהיקף כל כך משמעותי שהשוק קלט את זה באופן באמת רציני.
העניין הוא יוסי שאנחנו הראשונה... התרגלנו, בנק ישראל הרי לא מעדכן אותנו באיזה שער הוא מתערב, אבל התרגלנו שהמחסום התחתון הוא סביב ה3.20 שקלים, ואז בנק ישראל נכנס לשוק. הפעם הוא נתן לו לרדת בעוד 10 אגורות, כמעט ל3.10 שקלים, ואז הוא נכנס לשוק. מה זה אומר? זה אומר שיש רמה חדשה שבנק ישראל מוכן לחיות איתה בשלום?
אתה יודע, זה תמיד מזכיר לי את הסיפור של החוזי סחירות מלפני 20 שנה, כשכולם היו רגילים להצמיד אותם לדולר, ולקח לאנשים הרבה מאוד זמן להבין שבעצם עדיף להיצמד לשקל, כי יכול להיות שאם הדולר זה יהיה להם פחות טוב. אותו תהליך בעצם קורה כאן, זה תהליך של חינוך של השוק, שבעצם בנק ישראל רצה להגיד, אל תבנו עליי בתור רשת ההגנה שלכם בכל מצב, אל תבנו על זה שאני בעצם הולך לתת לכם רשת הגנה מפני האפשרות שהשערים ירדו למטה, כי תדעו, השערים יכולים לרדת למטה והרבה. ובעצם הוא פתח טיפה את הדלת לתת לסכר הזה, טיפה לתת לשטוף הזה את השוק, באמת ראינו את הירידות למטה, אנחנו מניחים, כמו שאתם יודעים כבר מזה הרבה זמן, שהרמות שאנחנו הולכים להגיע אליהן הן עוד הרבה יותר נמוכות. אבל התהליך הזה של ירידה למטה הוא תהליך שמה שבנק ישראל עושה בצורה נכונה, הוא מדורג. הוא לא רוצה ליצור מצב שבו אנחנו בעצם זורקים את המים יחד עם התינוק בתוכו, הוא בעצם שופך את המים לאט לאט.
זה אומר שבתהליך מדורג יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו בתוך מספר שבועות או חודשים, ברמה של מתחת לשלושה שקלים, מבלי שבנק ישראל יתערב? ובלבד שתהליך עד אז יהיה מדורג?
לא, לא, בלי התערבות בנק ישראל כבר מזמן היינו ברמות של 3 שקלים ופחות. בנק ישראל הוא השחקן הגדול שבכל הרבעונים האחרונים רוכש מיליארדים רבים של דולרים ומקזז את עודפי ההיצע. אז ברור לכולנו שבנק ישראל הוא השחקן הגדול המשמעותי, שבעצם הוא השחקן המבוגר שמונע את הירידה החדה. למטה בלעדיו כבר מזמן היינו יורדים את 3. בנק ישראל הוא לא בא לשנות, הוא לא יכול לשנות את הזרם שקיים בשוק בעצם מ-2003. הסורפלס הזה שיש לנו שזרימת מטח ארצה במסגרת החשבון השוטף, כל מה שאנחנו מכירים, הדברים הללו למעשה בנק ישראל לא יכול לשנות אותם. מה שהוא בעצם בא ועושה, הוא רוצה למתן, לחתוך את השפיצים, את התנודות החדות, ולכן ההתערבות שלו באה למתן את הירידה כלפי מטה, ובזה הוא עושה בהצלחה רבה. כרגע הוא נתן באיזשהו מקום ירידה משמעותית למטה, שהיא מאוד משמעותית, בגלל שמה שקרה בעולם, דווקא הדולר התחזק מול המטבעות. מי שמסתכל על אינדקס ה-DXY, אינדקס של 6 המטבעות מול הדולר, בעצם ראה את הדולר מתחזק בעולם. אז לכן, כשהדולר בעולם מתחזק ובארץ אנחנו רואים אותו נחלש, המשמעות של זה מבחינת סל המטבעות הנומינלי אפקטיבי היא מאוד מאוד משמעותית.
כן, זה אומר שההתחזקות של השקל... היא אומרת שהתחזקות של השקל מול מטבעות אחרים, יורו, שם זה אפילו עוד יותר חד מאשר הדולר, אבל אני מרגיש שיש פה איזשהו סוג של הפנמה וקניעה של הרבה מאוד אנשים שאיכשהו התרגלו ככה משחר חייהם כמעט, שהדולר הוא ב-4 ואחרי זה ב-3.5, והוא צריך להיות עם קידומת 3 כזו או אחרת, ותמיד התחושת בטן שלהם שיום אחד הוא יתקן חזרה, כי מה זה, אנחנו בסך הכל מדינה קטנה בשכונה בעייתית. הפנמה שזה כנראה כבר פשוט סיפור אחר, ושיכול להיות שהחיים שלנו, מי בעוד קרוב, יהיו באווירה של דולר בקדומת 2.
בדיוק, אתה צודק. בנק ישראל רוצה להעיר פה חלק מהחבר'ה שנרדמו, ולהגיד לנו, תדעו, אתם נמצאים במשק, שיש לו היום השקעות מעבר לים מאוד משמעותיות, וקופות הגמל, וקרנות הפנסיה, וכל הגופים המוסדיים למיניהם, שיש לנו השקעה בסדר גודל של למעלה מ-100 מיליארד דולר בשווקים הגלובליים, ואנחנו רוצים לנטרל את ההשפעה של המתח בתוך הפעילות, בתוך העלייה שאנחנו רואים בשווקים הללו. אז ברור שבאופן טבעי, אם השווקים הללו רושמים עלייה של 1-2-3 או יותר, כמו שאנחנו ראינו בשנה האחרונה בצורה דרמטית, יש לזה מיד השלכה, בלי שקרה כלום, על זרימת עץ המתח לארץ, מהסיבה הפשוטה, כי יותר ויותר מוסדיים רצים לשוק ומוכרים מתח, לא כדי לעשות ספקולציה חלילה לשוק, אלא כדי לנטרל את העובדה שפתאום יש להם עודף חשיפה מתחית.
כן, זה מעניין, אתה יודע, אני כותב אותך פה, כי אלה מספרים שלא נכנסים לחשבון השוטף, כי הם מספרים פיננסיים. בכמה כסף מדובר בכל זאת? זאת אומרת, אנחנו מקבלים מהאוצר ומהלשכה המרכזית סטטיסטיקה את כמות הכסף שנכנס מהשקעות זרות ואת כמות הפער בין היצוא ליבוא. אנחנו יודעים לחשב את זה, זה יצא בשנים האחרונות, זה הלך וצמח, זה כבר יותר מ-25 מיליארד דולר לטובת הדולר שנכנס לארץ. אבל בכמה כסף מדובר כשאתה מדבר על התהליך הזה של מוסדיים שמגדרים את התיקים?
בנק ישראל עושה לנו את החיים קלים, ואם אנחנו מסתכלים על ההשוואה הרבעונית, כשהוא מייצר לנו למעשה השוואה מרבעון לרבעון, אנחנו יכולים לראות שיש רבעונים שהיקף המחירות שמבצעים המוסדיים זה בסדרי גודל של 5-6 מיליארד דולר לרבעון. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים מבחינת פעילות בהיקף שנתי, אותם השחקנים יכולים למכור, ולא כדי לעשות ספקולציה, אני מדגיש על שער המטבע, אלא להפך, כדי לנטרל את ההשפעה המטבעית שנוצרה בעקבות ההשקעה שלהם מעבר ליום, בעקבות העובדה שתיק הנכסים שמושקע היום מעבר ליום, מדבר על מניות ואגח, לא דברים, לא נכסים, אלא דברים ממש, אתה יודע, אחד לאחד שאפשר לצבוע אותם. אנחנו מדברים סדרי גודל של כ-120-140 מיליארד דולר, שהוא תיק שמוחזק בחול. התיק הזה גרר לזה שאנחנו ראינו ברבעונים את המוסדיים הולכים ומוכרים כ-5-6 מיליארד דולר. מי שעמד ממול וקנה את הכמויות הגדולות הללו זה היה בנק ישראל, הוא ניתן את ההשפעה של זה.
אני רוצה לשאול אותך על העניין של התעשיינים. אנחנו מכירים, זה כבר נהיה ריטואל כזה, שאנחנו מכירים את התגובה של תעשיינים בכל פעם שהדולר נחלש, הוא זועק להתערבות, אבל עכשיו הנסיבות שבהם הדולר באמת נחלש קשורות בעצם באופן ישיר לעניין של זרימת מתח לעולם ההייטק, התעשיות ההייטק וכולי, והשאלה אם הם לא מנסים פה להחזיק את המקל משתי קצותיו, כי מצד אחד זה ענף שמביא לפה הרבה מאוד כסף, יוצר למעשה את הבעיה של התחזקות השקל, ואז הוא מבקש שאנחנו נעשה התערבות מלאכותית כדי לפתור את הבעיה שנוצרה מזה שהתעשייה הזו בסך הכל תעשייה טובה שמושכת לפה השקעות.
תראה, אני חושב שמה שהתעשיינים בעצם רוצים להגיד, זה לשים את הזרקור על הבעיה שיוצר שער החליפין, ובעצם לעלות לקובעי המדיניות ולהגיד, תנו לנו באיזשהו מקום דרך להתמודד עם ההפסד שנוצר לנו כתוצאה מההתייקרות של העלויות, בגלל העובדה שאנחנו רואים את השחיקה בשער החליפין. זאת אומרת, הם לא מצפים שבנק ישראל ייכנס לשוק, יקנה כל שנה 60 או 80 מיליארד דולר כדי למתן את זה, אלא הם אומרים, יש הרבה מאוד עלויות נוספות, ארנונה, יש הרבה מאוד נושאים שאנחנו משלמים, יש בירוקרטיה, יש הרבה מאוד נושאים שרלוונטיים לנו לעולם התעשיינים. מעבר להתערבות של בנק ישראל, ששם אנחנו מצפים למתן את האפקט, למתן את הלחצים שאנחנו רואים, שלא נקבל ירידות חדות של אחוזים רבים בפרק זמן קצר, אלא לאורך זמן שנוכל להתמודד ולהתאים את עצמנו. מעבר לזה, תנו לנו איזשהו פיצוי גם להתמודד בדברים אחרים שמאוד התייקרו לנו, ועל ידי זה אנחנו נוכל להתמודד עם ההתייקרות הזאת. ברור להם שבנק ישראל לבד לא יוכל לאורך זמן לפעול נגד המגמה, הוא לא יוכל להיכנס ולקנות מתח בלי הגבלה. בשנים האחרונות בנק ישראל קנה כ-60 מיליארד דולר בשנה, סכומים שהם מאוד גדולים הגודל למשק. הוא הגיע לסדרי גודל של למעלה מ-46-47% המתח מהווה היום מתוך התמ"ג. אלה מספרים מאוד מאוד גדולים. אז ברור שאי אפשר להמשיך באותו קצב עם התהליך הזה. הם רוצים אבל להסתכל על הספקטרום הרחב, וארגז הכלים של לעזור לתעשייה הישראלית, יש עוד דברים חוץ מאשר רק שער חליפין. שם בוא נמתל את התנועות. מצד שני, תנו לנו סוכיות שאיתם בעצם נוכל את הסך הכל שאנחנו רואים לחיות איתו בצורה יותר טובה, ושם יש הרבה מאוד נושאים שהמדינה יכולה לעזור להם. כן. בהחלט, לקחתי ארנונה בתור דוגמה, אבל זה המון נושאים שרלוונטיים לעולם התעשייה, כל תעשייה והצד שלה, חלק מהם זה אשראים ומימונים, והיכולת שלהם להתמודד עם מכרזים, יש המון 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 נושאים שהמדינה יכולה לעשות, כדי לפצות אותם על ההפסד המאוד משמעותי. צריך לזכור, הדבר המאוד משמעותי פה, הוא א' כמובן הייצוא, כי הייצוא מביא לנו את המתח, הוא מביא לנו את מקורות התעסוקה, הוא מביא לנו את אתם, אלה עם ההכנסות הגבוהות שהמדינה גם יכולה למסות אותם, אבל יש כאן גם אוכלוסייה מאוד גדולה, תעשיות שנמצאות בפריפריה במיוחד, תעשיות הללו אין להם זכות קיום ששאר החליפים כל כך נמוך, והיבוא הופך להיות כל כך זול, אין להם יכולת להתחרות ביבוא הזה. אז בכל הספקטרום הגדול הזה, שבאים התעשיינים מסתכלים, אז יש להם גם כמובן את העולם של היצואנים, ויש להם גם את הפן של היבואנים, והם מנסים לשמור איפשהו את האיזון בין שניהם. אין ספק שבנתונים שקורים כרגע, המסר החשוב של זה זה לשוק, זה לבוא ולהתגונן. אנחנו כבר הרבה מאוד זמן דיברנו על זה שהדולר יורד למטה, קטלו אותנו כל מיני צדדים על החשיבה שהדולר יכול ללכת לרמות של 3 ופחות. הדבר החשוב ביותר הוא לעזוב את הכל בצד ולדעת, אני צריך לגדר סיכונים.
אז בוא נסיים רק בהימור שלך, יוסי, לאן הדולר יכול לרדת בתחתית?
אני אתן לך תאריך, 31 לדצמבר 2020. לא, אני אומר את הדבר הזה כי יש עוד תופעה שגופים, חברות, הגופים המוסדיים, למעשה כל המשק בתאריך הזה, יוצר דוח שיהיה נעים לבעלי העניין שמסביב, בין אם זה בעלי מניות, בין אם זה שותפים, בין אם זה מס הכנסה, ובין אם זה אנשי ביקורת שבודקים באמת אם השקעת בהתאם להגדרות. אז
אמרת,
יש יום מיוחד כזה, ומתכוננים אליו, אז זה משפיע.
איתן, אמרת מאוד נכון, ה-window dressing, מה שאומר, סידור חלון הראווה, הוא דבר שאנחנו מכירים אותו כולנו ממנהל עסקים, כל העניין שחברות רוצות שהדוחות של סוף שנה יראו מאוד מאוד יפים, יש הרבה מאוד גופים, במיוחד מוסדיים, שלאורך השנה מאוד היה קשה להם למכור את הדולר ברמות נמוכות, והם לא מכרו, ושמגיעים לסוף השנה הם בוודאי לא רוצים שיראו חשיפה מתחית גדולה מדי, ולכן הם צריכים למכור. אבל אני מניח שההסתכלות צריכה להיות מה שאנחנו מדברים על זה כבר תקופה ארוכה, וגם אצלכם כבר ציינו את זה בכמה פעמים. הכיוון שלנו שאנחנו מניחים שזה איפשהו אזור האיזון בין ביקוש להיצע הוא סביב ה-2.8, ואנחנו מניחים שלשם אנחנו הולכים. מאוד יהיה מעניין לראות היום בארצות הברית מה יהיה עם הטפרינג, יש תהליך שכל הבנק
כן, בסדר, אבל זה כבר נושא אחר, אנחנו נשמע אותו
להזדמנות אחרת. זה משפיע מאוד עלינו דרך הריביות, כן. בוודאי. אבל הדבר החשוב אולי רק בדבר אחד של לתת לו תשומת לב, השינוי שיכול להיות בשוק המניות, מה שראינו במרץ שנה שעברה, כן, יש לו השלכה מאוד גדולה.
המפולת שכולם מחכים לה ולא מגיע.
ולכן לא צריך מפולת, אבל תנודות גדלות בשוק הזה יוצרות תנודות בשוק המתח. בשוק המתח הוא לא דבר שנופל לכיוון אחד בלבד, יש תיקונים, הוא חוזר חזרה ויורד, אבל המגמה כבר ארוך, זה נראות השערים יורדים כלפי מטה.
לא יעזור לך.
אני בהחלט חושב שגם נראה תיקונים.
לא יעזור לך, רשמנו 2.8 ונבוא איתך חשבון בשנים הבאות.
תודה רבה, יוסי ריימן.
תודה לכם, כל טוב. להתראות.
שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
כתב המקרו שלנו, אז בקרוב, מיד אחרי אולי שתקציב המדינה יעבור, אם הוא יעבור, אמורה לחתם עסקת חבילה בין משרד האוצר, תעשיינים והסתדרות. עסקת חבילה זה בכלל שם כזה שמזכיר לנו שנות ה-80, פעם היו הרבה עסקאות חבילה. אבל הרעיון הוא בעצם להעלות את שכר המינימום ל-6,000 שקלים בכמה פעימות, להקפיא את השכר במגזר הציבורי, וזהו, זה הכל. זה צריך לעשות עסקה?
כן, דיברנו, מיני עסקת חבילה או ממש עסקת חבילה, החבילה נורא קטנה, בוא נגיד את זה ככה. תראה, גם במגזר הציבורי שאמור היה להיכנס מתחת לאלונקה בקורונה, לא עשה פה בעסקת חבילה שמתגבשת פה איזשהו צעדים משמעותיים, אין הפחתות שכר ואין התייעלות במגזר הציבורי. יש כוונה בשוליים להעביר יום אחד בשבוע שיעברו מהבית, אבל אז לא ברור איך תימדד התפוקה של אותם עובדים, הרי העובדים האלו עובדים לפי שעות ולא לפי תפוקה. יש פה, בכל מה שקשור למגזר הציבורי, אין בשורה. נכון, לא תהיה העלאת שכר ב-2022, למרות שהייתה דרישה להעלאת כזאת כי אין להם הסכם בין הצדדים, אז למגזר הציבורי לא נכנס מתחת לנו.
ועד כמה שאתה מבין, הדבר הזה עובר בשקט בהסתדרות ובוועדים של המגזר הציבורי, כי לכאורה, תשמע, השכר עולה בכל מקום בעולם, יש עליות שכר מאוד גדולות בתחומים מבוקשים, אני כמובן ההייטק, אבל בעצם הוא שואף כלפי מעלה לאורך כל הדרך, למה שהם לא יבואו ויגידו, גם אנחנו עובדים קשה.
יש אווירה טובה בין הצדדים, אז אפשר לומר שלמרות מסתכלים מה שקורה מסביב, הם היו צריכים לצפות כן להעלות שכר, הם לא, הם מסכימים להשאיר את העלות.
מה זה הם? ההסתדרות?
ההסתדרות שמייצגת את כל עובדי המדינה, כמובן. מדובר על ההסתדרות, יש ארנון בר דוד, שבוע של ההסתדרות, יחד עם ראשי ארגוני המעסיקים מדברים, והמדינה כמובן, ויש הסכמה לאי על הצחר ב-2022, מה יהיה אחרי זה אי אפשר לדעת.
אז בעצם משרד האוצר בא פה ואומר, אנחנו זונחים את כל הרעיונות שעלו פה בתקופת הקורונה להתייעלות, אני אפילו זוכר שהוציא הודעה שהם רוצים לעשות תוכנית התייעלות של 45 מיליארד שקל בשלוש שנים או בארבע שנים, בתקופה של הממונה על התקציבים שאול מרידור, שום דבר מהדבר הזה לא קרה, ובעצם כל מה שמקבלים עכשיו זה, אפילו לא יודע אם זה שנה שקט, כי אני מניח שאולי לא יעלו שכר ב-2022, אבל בטח ידברו על תוספות שכר באותה שנה.
נכון, תראה, אבל הם מכניסים רגל בדלת. העובדה שיאפשרו לעובדי המגזר הציבורי לעבוד יום אחד בשבוע מהבית, זה שינוי תפיסתי, זה אומר שמפסיקים לעבוד, לפחות ככה הממונה על השכר מציג את זה, מפסיקים לעבוד לפי השיטה הישנה של שעות ומשמרות שהעובדים נמצאים במבנה, בשטח של המגזר הציבורי, ועוברים לעבוד לפי תפוקות. זה אומר שהמנהלים במגזר הציבורי צריכו לבחון את התפוקה של אותו עובד שעובד מהבית, לא לפי מספר השעות שהוא עבד מהבית, אלא לפי מה שהוא יצר. וזה, יש פה איזו התחלה של שינוי תפיסתי שהממונה לשכר רוצה להוביל.
ואיך זה יעבוד מבחינה פרקטית? אם אני עובד במשרד התחבורה, אני חייב לעבוד יום בשבוע מהבית, או שזה מה שנקרא אופציונלי?
פה זה כבר הסעיפים הקטנים, כל מחלקה, תראה, יש למשל נציגים במגזר הציבורי שנותנים שירות פרונטלי, הם כמובן לא יוכלו לעבוד מהבית, זה כבר הסעיפים הקטנים שלנו לפחות כרגע אין אותם.
איך אנחנו יודעים שיום אחד מהבית הזה לא יהפוך ליום חופשה והסקטור הציבורי יעבור לארבעה ימי עבודה?
זו באמת המשימה שבמוניה לשכר יש להם פונקציה חדשה של סמנכ"ל אסטרטגיה, זה באמת תפקיד שהם רואים לעצמם עכשיו מול עיניהם, לגבש את המבנה העתידי של העסקת המגזר הציבורי, באופן שיביא בחשבון את התפוקות של העובד, ולא את שעות העבודה שלו. איך הם יעשו את זה? אני עדיין לא ראיתי את הפתרון המלא.
תגיד לי, התוכנית בעצם, הכותרת שלה זה ששכר המינימום יעלה ל-6,000 שקל, שזה ראוי וחשוב וטוב. אבל בוא תיכנס לפרטים הקטנים, על פני כמה זמן זה יתפרס, ומה בעצם צריך עוד לקרות כדי שבאמת זה יקרה בפועל, כי בסופו דבר הממשלה צריכה לשלם את הסכומים האלה, לפחות בבקטה שלה. מה אומרים על זה גם המעסיקים האחרים, הפרטיים?
אז יש הסכמה בין המעסיקים, זה גם נושא שהוסכם בין המעסיקים והסתדרות והממשלה, אבל צריך לומר, שכר המינימום היה עולה בכל מקרה. שכר המינימום הרי מוצמד לשכר הממוצע במשק, השכר הממוצע במשק אמנם טיפס בחדות בתקופת הקורונה, בגלל עיוותים שונים, אבל בסופו של דבר, במגמה על פני שנים, השכר המינימום עולה. עשו חשבון, ב-2022 המדינה החליטה להקפיא את השכר הממוצע במשק, בהתאם להקפאה שנוגעת לעוד סעיפים אחרים, אבל אם לא היו מקפיאים אותו, השכר המינימום היה עולה ל-6,100, בכל מקרה. אם לא ב-2022, ב-2023.
אז בעצם לא נתנו שום דבר, לא באמת.
אז אומרים המעסיקים, אנחנו מנהלים סיכונים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה עם השכר הממוצע במשק, יכול להיות שהוא יעלה קצת, יכול להיות שהוא יוריד קצת, אם הוא יישאר כמו שהוא, השכר המינימום במשק הולך להיות 6,100, אז אני אסכים למתווה ארוך טווח, שהוא יעלה ל-6,000, וככה אני מנהל את הסיכונים שלי, אף אחד לא מפסיד פה, אף אחד לא מרוויח.
יש פה בעצם שני אי-וודאויות, הדבר הראשון זה באמת האינפלציה, צריך לזכור שהאינפלציה, אם היא עלתה ב-2.5%, זה אומר שגם השכר נשחק, כי אין פה תוספת יוקר על הדבר הזה. והדבר השני הוא שבעצם הממשלה הזו פועלת מתוקף איזה, איך נקרא לזה, שקט תעשייתי לתקופה הקרובה, רוצים רק לצלוח את התקציב, רוצים רק לצלוח את הדברים בלי משברים גדולים, לכן אף אחד לא מנסה לזעזע או לטלטל פה שום ספינה, כדי שהעסק הזה ישרוד, אבל אנחנו לא יודעים להגיד, אם 2023 לא תהפוך לשנה שבה מתחילים לדבר על הורדת החוב, גירעונות יותר נמוכים, יכול להיות שכבר יידרשו צעדים יותר משמעותיים, והשאלה היא, מהי מערכת הציפיות שנבנית לקראת 2023? המדינה תשחרר את הברזים, ותיתן תוספות שכר וככה תהיה נדיבה, או שאומרים בוא, אנחנו לא יודעים מה יקרה, אז בואו מה שנקרא נשים את זה בצד עד שנגיע לרגע הזה.
מסמכי התקציב הרי כוללים בתוכם גם את הנומרטור, זאת אומרת החזית ארוכת הטווח של האוצר קדימה, ושם נאמר במפורש ב-2023 עד 2025 יצטרכו לקצץ כל שנה סכום שנה בין 15 ל-20 מיליארד שקל, לא לקצץ אלא להתכנס. איך מבצעים את זה? האם בעלאות מיסים או בקיצוץ ההוצאה? זה שני צעדים שהאוצר יצטרך להמליץ. אני יכול להגיד, בנק ישראל למשל המליץ מפורש להעלות מיסים כדי להגדיל את ההוצאה הציבורית על אפיקים כמו צמיחה וכדומה. אז צדקת שאמרת, הם רוצים להעביר את התקציב, ואז לפחות שיהיה להם שקט תעשייתי בקואליציה, אין עדיין תוכניות ברורות ל-2023.
זה מרגיש בעיקר כמו איזשהו סוג של פלסטר לשנה הזו, ובאנגלית אומרים לבעוט בפחית את הבעיה, ככל שיש בעיה, אבל את הסוגיה לשנים הבאות, ובסך הכל אפשר להבין את הקואליציה שבוחרת בדבר הזה, יש לה זמנים לא רעים מבחינת אילוצים תקציביים, כי הכסף נשפח בצורה של הכנסות ממיסים מכל ההייטק. עכשיו המצב בסדר, אם אפשר לוותר על משהו ולהתחיל לדבר על זה רק בשנה הבאה או בעוד שנתיים, כל פוליטיקאי...
כן, אבל עומדת מאחורי זה...
כל פוליטיקאי סביר מחבק את הדבר הזה בשני ידיים.
עומדת מאחורי זה גם תפיסה כלכלית, שאנחנו עדיין בשלב היציאה מהמשבר ודורשה, אי אפשר כבר לעבור למדיניות המצמצמת, כי עדיין העסקים צריכים את ההנשמות האלו, ולכן כרגע עדיין לא לבצע צעדים כאלו, אז יש מאחורי זה גם עיקרון, מה גם שאנחנו גם לא יודעים איך תראה 2022, איך תראה 2023, התחזיות כל הזמן
הולכות... בסדר, אבל אף פעם לא נדע איך תראה השנה הבאה והשנה שאחריה.
כן, אבל הפער בין התחזיות המוקדמות לבין התוצאות בפועל כל כך גדול...
בסדר, אבל לטובה, אז לכאורה היה אפשר לתת יותר.
נכון, לטובה.
יפה, נתי טוקר, תעקוב בשבילנו, תודה.
תודה. שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
תראה, ועידת אקלים מתקיימת ממש ברגעים אלה בגלסגו, סקוטלנד, ואם יש נושא אחד שאיכשהו הציבור הישראלי מתחבר אליו, זה לא ההתחממות הגלובלית, זה קו צינור הנפט, אילת אשקלון, הרעיון הזה, התוכנית הזאת, החוזה החתום הזה של כ-50 עד 70 אוניות מדי שנה שיפרקו שם נפט בכמויות עצומות, הנפט יזרום בצינור עד אשקלון, ויועמס שם לספינות מחדש. אם תעשה סקר במדינת ישראל, האם הם רוצים את הדבר הזה, התשובה תהיה שלילית, ורבים גם מוכנים אפילו לצאת ולחזור לגשרים ולהפגין נגד זה, יותר מאשר כל נושא אחר בימים אלה. אז בשורה התחתונה, אם הדבר הזה הוא בעיקר סיכון אקולוגי, וההכנסות בגינו, כי בסופו של דבר הנפט מגיע ונכנס ויוצא, אנחנו בסך הכל איזה גשר, הם לא יהיו הרות גורל מבחינה כלכלית, למה בכלל אנחנו חייבים להיכנס לנושא הזה?
קודם כל אני חושב שזה מקרה בוחן מרתק לצומת שבו ניצבת ישראל, ולהחלטות שהיא צריכה לקבל בפתח של עידן חדש. שינוי תפיסתי שאנחנו, שכל העולם עובר בימים אלה, שינוי שבסגרתו אנחנו צריכים להחליט מה יותר חשוב לנו. צמצום הסיכונים הסביבתיים, או המשך הפעילות העסקית, שלא לקחה בחשבון את השיקולים הסביבתיים, והמקרה הזה, כפי שציינתי, הוא מקרה מצוין, כי מצד אחד יש לנו עסקה לגיטימית, שעוסקת בליבת הפעילות של קצא"א זה עשרות שנים.
רגע, בואו נגיד, מהי העסקה? העסקה היא בעצם לשנע נפט שמגיע מהאמירויות, והיד שלו הסופי הוא בכלל אירופה?
נכון, קצא"א קולטת את המחליות האלה במסוף שלה באילת, מזרימה אותו דרך הצינור, של הצינור העתיק, הוותיק, שנמצא בין, שנמתח בין אילת לבין אשקלון, מאחסנת אותו או בצינור או במאכלים גדולים בחוות קטה שבאשקלון, וממתינה לטריידרים שלוקחים את אותו נפט ומוכרים אותו באירופה, או שמאחסנת אותו פה למשך תקופה ועושה כסף מדמי איחסון די גבוהים. זה העיסוק של קצא"א, זה העיסוק המקורי של קצא"א, זה מה שעשתה החברה במשך עשרות שנים.
והשאלה אם זו עשייה שתמיד חייבה גם אישורים של משרד האוצר, משרד האנרגיה, משרד להגנת הסביבה, או שהחברה הזו יכולה לעשות מה שבא לה?
קצא"א זו חברה שיש לה שתי מדינות, לא מדינה אחת. היא תמיד ידעה לנוע בתפר שבין היותה חברה מעין ממשלתית לבין העובדה שהיא חברה שהיא נצר לאותו שיתוף פעולה שהיה בין ישראל לבין איראן לפני המהפכה, תמיד בצללים, לא כפופה לכל הרגולציה ששלה כפופות החברות הממשלתיות האחרות, תמיד יצאה לשחק את המשחק וליפול בין הכיסאות, אלא שהפעם, אופה, מדובר באחת מיני עסקאות שעושה החברה, אבל שהפעם מדובר באמת בהיקפים מאוד גדולים. כלומר, מדובר פה באמת בחוזה מאוד גדול, מדובר פה על פקידה.
כמה גדול? יש מספרים?
המספרים כמובן חסויים, אבל אנחנו משערים שמדובר בחוזים בעלי שווי של מאות מיליוני דולרים עד מיליארד דולר, במידה שהחוזה ממומש, כלומר אנחנו מדברים פה על חוזה ל-10 שנים עם אופציה ל-10 שנים נוספות. מדובר פה על פקידה של, כפי שאיתן ציין, בין 50 ל-70 מכליות בשנה, כשהיום הפקידה היא סביב ה-5 מכליות בסך הכל באותו נמל, כלומר מדובר פה בבוסט די רציני לפעילות בנמל אלעד. וזה בא בתקופה שבאמת השיח משתנה, העולם משתנה.
אגב, לא רק שהוא משתנה, גם היום בעצם מוגש כתב אישום נגד חברת קצא"א על האחריות שלה לדליפת הנפט בעברונה ב-2014. כתב אישום גם נגד החברה ונגד ארבעה בכירים בה. אז בדיוק רציתי לשאול אותך, עד כמה הדבר הזה הוא באמת סיכון או מפגע סביבתי? אז הנה, אנחנו נזכרים באותה פגיעה אקולוגית שאפשר להגדיר, מהגדולות שאירעו במדינה.
נכון מאוד, אבל זה בסופו של יום זה משחק של סיכוני. ונשאלת השאלה, אתה יודע מה, אפילו אם אתה מוסיף את הסיכון באחוז, מעלה את הסיכון באחוז, האם ההכנסות האלה הן אלה שמצדיקות תוספת של סיכון לתושבי אילת, לשער הדרומי של ישראל, לתושבי הערבה, לסביבה האקולוגית שבה אנחנו חיים? וזו דילמה, אתה יודע, שאנחנו מנהלים אותה, ננהל אותה במהלך הימים, השבועות והשנים הקרובות.
אגב, התשתיות של החברה הן לא מיושנות מדי, הרי אותה דליפה שהייתה של 5 מיליון ליטר נפט גולמי, קשורה לזה שהצינור הזה די מיושן, נכון?
נכון, החברה מבטאת פעולות תחזוקה, היו לה שנים מאוד קשות סביב בין 2010 ל-2014, שבהן באמת היה צבר של תקלות של תאונות כאלה, היו עוד מקרים של דליפות ועוד כתבי אישום שהוגשו נגד החברה. שוב, זה חלק מהסיכון שצריך לקחת אותו בחשבון בבואנו לאשר כזאת עסקה. עכשיו, ברור שיש פה שיקולים נוספים גם, שלא ציינו, שיקולים מדיניים, אנחנו מדברים פה על חוזה שבקצה שלו יושבת משפחת המלוכה שם
בנקוד המהירויות. אני רוצה לפרט שנייה, או להיכנס שנייה יותר עמוק לבעלים של העסקה הזו. אז מצד אחד יש את מדינת ישראל ואת קצא"א בצד שלנו. בצד שני, יש שם חברות מתווכות, יש שם שורה של אנשי עסקים, מעורבים בזה חתנו של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר, כמו בהרבה מאוד עסקאות נשק ודברים אחרים. מעורבים בזה כמה וכמה דמויות משוק האנרגיה הישראלי שפתחו חברה יהודית של תיווך בתוך הסיפור הזה. מעורבים בזה שר האוצר לשעבר של ארצות הברית, איכשהו. זה מרגיש, תסלח לי, כמו כל מיני דברים שהכרנו בעבר, כמו הצינור הנפט שהיה פה של מימן בין ישראל למצרים, שהוא גזר שם קופונים. זה נראה סיפור שהמרוויחים הגדולים שלו זה כל מיני מטווחים שתופרים כל מיני עסקאות. ושוב, האם זה עשוי באיזשהו מקום לאיים או להפריע להסכם הדיפלומטי בין ישראל לאמירויות ככזה שהיה חלק מהמוטיבציות המרכזיות מלכתחילה לעשות אותו?
אז קודם כל, כפי שציינת, זה באמת מריח לא טוב. זה באמת המודל של, אותו מודל של עסקאות מתווכות מוצרי אנרגיה שידענו לפני 10 ו-20 שנה, למשל מודל EMG המצרית. יש לנו בצד אחד חברה ממשלתית או חברה פרטית ממשלתית, משם זה שייך למשפחת המלוכה באמירויות, היא לא מבצעת את העסקה ישירות מול קצא"א, אלא יש חברת תיווך, חברת ביניים, שבה שותפים אנשי עסקים ישראלים, זרים, עם כל מיני חברות שבשרשור רשומות ונקלטי מס כאלה אחרים ברחבי העולם. כלומר, יש פה גזירת קופון. ככה מתנהלים העסקים בעולם הזה, בעולם המשאבים, בעולם הגז והנפט. לא מריח טוב, לא נראה טוב. לגבי החסות של הסכמי אברהם, אנחנו יודעים שבמסגרת ההסכמים האלה נחתמו כל מיני עסקות. אנחנו מכירים את סיפור ה-F-35, זה סיפור שהוא לא שונה. שוב פעם עסקה שנסגרת בצד אותם הסכמים מדיניים, שיש גוזרי קופון בדרך, והיא נשמרת בסוד מהרגולטורים בישראל. עד כמה זה משפיע? תראה, היו דיונים או מגעים או גישושים ראשונים, השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, טוענת שבצד האמירתי יגלו הבנה לביטול חוזה, וזה לא בנפשם. המציאות היא כמובן מעט שונה, אבל בואו, העולם משתנה. כל המנהיגים היום מתארחים בגלזגו, אני בטוח שהעמידה נחושה של ישראל, עמידה איתנה, זה אמירה אסטרטגית שבאה ואומרת, חבר'ה, העולם השתנה, אנחנו לא לוקחים יותר סיכונים שלקחנו בעבר, ולא חושבים שעסקות כאלה יש להן מקום בעולם הזה. זו המדיניות שלנו ואיתה אנחנו הולכים. אני מעריך שבמקרה כזה הדברים יתקבלו בהבנה, אבל צריך לזכור שאמירה כזאת לא נאמרת. כלומר, יש הבדל בין להוציא משלחת של 120-140 איש לגלזגו לוועידת האקלים, לבין לקבל החלטות רגישות, לא קלות ולא נוחות כאן.
בעיקר שיש הרבה מאוד כסף שמונח על הכף. כלומר, זה לא רק שזה רגיש וזה פוליטי ויש לזה 1001 היבטים.
כן, אבל צריך להדגיש...
הפיתוי כנראה בלהרוויח כל כך הרבה כסף.
אבל צריך להדגיש, סמי ואבי, הפיתוי של מי? זאת אומרת, אזרח מדינת ישראל לא ירוויח כמעט כלום מהדבר הזה. זה שיהיו הכנסות של קצא במיליארד דולר אפילו על פני 10 או 15 שנה, זה כסף קטנטן בכל קנה מידה, בשרשור למדינה, לאזרח. פה זה פחות או יותר אפילו לא מגיע למנה של, לחצי מנה של פלאפל.
חד וחלק.
בלי תחינה.
מקרה קלאסי.
ומי שירוויח את זה, זה כל המתווכים הללו, נקודה סוף.
חד וחלק, מקרה קלאסי שבו נדרש שינוי תפיסתי, או שבו נגיד התפיסה של מקבלי החלטות עומדת למבחן. האזרח, כפי שציינת, הרגיש בחסרונו של חוזה כזה. בסופו של יום זה אך ורק דיון אסטרטגי שממשלת ישראל צריכה לעשות, כשאנחנו צריכים לזכור שיש לו גם השלכות. אם החלטת שהצינור הזה, אתה לא הולך להמיץ עליו נפט יותר, יש לזה השלכות על הפעילות של קצא, יכול להיות שאתה צריך לצמצם את הפעילות שלה, יכול להיות שאתה צריך לקבל החלטות לגבי העתיד של החברה הזאת. זה דברים שלפעמים לפוליטיקאים לא נוח לעסוק בהם, מעדיפים לגלגל את הכוח אדמה, לא את הזה הלאה, מעדיפים לא לעסוק בנושאים שורשיים שכאלה, אבל מה לעשות? צריך לקבל החלטות, העולם השתנה. ואם מאמינים ומקשיבים ומאזינים לדברים של ראש הממשלה נפתלי בנט בוועידה שם בגלזגו, אז הוא בעצמו יודע מה החלטה שהוא צריך לקבל בנושא הזה.
כן, אבל עדיין תמיד יש פערים בין הצהרות וטקסים ונאומים ובין מציאות. אנחנו צריך לחכות, לראות...
האם אנחנו בשלים שלושתנו להגיד באופן כעמדת מערכת במרכאות או שלא, שהדבר הנכון לעשות הוא לוותר על העסקה הזאת, ואולי גם ליישר מבט ולהגיד לא צריך או לא בטוח שצריך את קצא לעתיד מדינת ישראל.
או סתם להגיד, קצא נפשנו.
יפה!
מתאים, אבי?
תראו, יש פעילות לקצא שהיא חסויה, שעדיין נדרשת, לכן לא הייתי מרחיק לכת ונוגע לפעילות של החברה עצמה. לגבי החוזה הספציפי הזה עצמו, אני לא רואה את... עסקה כזאת יוצאת לפועל, או תנועה כזאת של מחליות יוצאת לפועל, בעידן שבו אנחנו נמצאים, זה נראה כמעט בלתי הגיוני לקבל החלטה כזאת, באקלים הנוכחי, תרתי משמע.
יפה, בוא נחיה ונראה. הגענו
לקונצנזוס.
כן, תקרה, אבל
בסדר. הגענו לקונצנזוס פנימי, גם זה משהו.
אבי בריאלי, תודה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים ליום, איתן אבריאל, תודה רבה.
סמי פרץ, תודה לך.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.
שלום.